אנשים האלה להגיד כמה דברי ברכה, והשם יברך אותו, ויאריך ימים בממלכתו תמיד, ויזכה להנהיג את ראשון לציון ביד רמה בעזרת השם. אמן. תודה רבה. הרבנים, מכובדיי, ערב טוב. כן, עובד קשה. איך אמרתי? פעם בא מישהו שרוצה להתמודד לרשות העיר, צריכים לו קודם כל לתת לו חודשיים להיות ראש עיר, ואז הוא יחשוב פעמיים אם הוא רוצה להיות ראש עיר. אבל אני רוצה מאוד להמשיך להיות ראש העיר. אבל זה קשה מאוד, ואני נהנה מכל רגע, ואני נהנה לעשות. והגעתי לפה, יש לי פה הרבה חברים, גם הרב, שוקו, ויטו, קובי, המון חברים, ויוסי היושב ראש שלכם, וכולם. אתה יודע, קוריוז, לפני הבחירות הייתי צריך להסביר, ניסו ליצור עליי איזה סטיגמה כזאת של בחור צעיר, אנטי דת. אתה אסור לך לצלם בגלל מה שהיה לי איתך, כן? במיוחד בשבילך, הדרשה.
לך תלחץ
לה,
לך.
אנטי דעת. הבחור לא לחץ לי את היד, אמר לי, אתה... איך אמרת לי? מה אמרת לי פה בית כנסת? לא נעים. לא משנה, היסטוריה. ומי שנבחרתי לתפקיד, הכפלתי בתקציב העירייה בנושא הדעת. ואני מאמין שלכל סקטור בעיר ראשון לציון מגיע את מה שמגיע לו, וברוך השם, ראשון לציון, עיר שיכולה לתת לציבור שלה. ואנחנו נמשיך וניתן, ונתנו כבר 25% הנחה לאזרחים הוותיקים שלנו בעיר. ואנחנו פועלים באמת לבנות תוכנית אב מדהימה לכל נושא הדת בראשון לציון. לדעת איפה לעשות מקוואות, איפה עוד בתי ספר דתיים, איפה גני עירייה דתיים. רק עכשיו הגעתי מישיבה על שכונה חדשה במזרח, שהנחיתי לפתוח שם גן דתי, כי 30% מהאוכלוסייה שהולכת להגיע לשם, ציבור דתי. ולציבור הדתי מגיע. אז כבוד הרב, תודה רבה לך על קבלת הפנים, ואני מאחל לכולנו באמת שיהיה לנו טוב, בריאות, אריכות ימים, ותודה רבה לכם. תודה.
אז ערב טוב לכולם. את הכנסת הזה אני מכיר היטב דרך חברי יוסי, שכן שלי בעצם, שפה באמת העברתי ימים, לילות, ובמיוחד בימי כיפור הייתי מגיע לפה, כל המשפחה שלי גרה פה בשקמה, אבא שלי מגיע לפה באופן קבוע. בית כנסת שאני מאוד מאוד אוהב, וכיף לי לראות בשעת ערב כזאת כל כך הרבה משתתפים, ואנחנו מבטיחים לכם שגם אני וגם רז נהיה קשובים לצרכים של הבית כנסת הזה, שימשיך להצליח ולהביא לכל כך הרבה מאמינים שמגיעים לפה ערב ערב, לשיעורים שאני יודע שיש פה בשונה מבתי כנסת אחרים בעיר, בימי שישי ושבת למצוא פה כיסא, אני יודע שזה סיפור לא כל כך פשוט, וביום כיפור בכלל קרנבל שלם מה שהולך פה. אז באמת, מאוד כיף לפגוש את כולכם, אנחנו קשובים אליכם, אתם יודעים, הטלפון שלי ושל רז פתוח בעבור הציבור ובעבור הבקשות שלכם. ומאחל לכולם שיהיה לנו ערב יפה ומיוחד, וקיבלנו פה רב גדול מארצות הברית שבא לבקר אותנו, אז בשביל זה באמת כולם הגיעו. אז ברוך הבא, אתה גם מזרחי, נכון?
זה כבר טוב.
תודה רבה. ערב טוב לכולם, ברשות הרב, ברשות ראש העיר, ברשות כל הקהל החשוב. רציתי לברך בראשית דבריי, זה לא פעם ראשונה שאני פה, זה זכות לחזור לכאן. תמיד ברוך השם המקום מלא באנשים שצמאים לתורה ולאמת וליהדות. אז רציתי באמת להתחיל בכבוד אכסניה, הרב יוחאי היקר, פעילות הנפלאה פה עם הכולל אברכים, מדרשיה לנשים, שיעורי תורה. והחשוב מכל שמעורר אנשים, תתקרב לאבינו שבשמיים, שאין מעלה יותר גדולה מלקרב בן לאביו שבשמיים. אבל זה לא בן ביולוגי לאביו הביולוגי, שהוא פה 20-30 שנה ביחד ועוברים מן העולם. זה לנצח נצחים, זה לא דבר פשוט. אנחנו ערב פרשת משפטים, פרשה שהוציאה לנו הרבה מצוות מהתורה, תרי"ג מצוות, הרבה ממצוות בין אדם לחברו, דיני ממונות, מפרשת משפטים. כידוע שכתוב, וישב משה, ויהי למחרת היום, וישב משה לשפוט את העם. משה ישב, הוא ירד מהר סיני אחרי סך הכל 120 יום שהיה שם ביחד, אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, סלחתי כי דבריך על חטא העגל, וירד משה וישב לשפוט את העם. מי זה העם? איך ייתכן שהעם בא לריב כבר דיני ממונות וכאלה, איך ייתכן שהעם כבר תובעים אחד את השני? מה, רק התורה התקבלה, כבר יש תור בבית דין, רבים, אנשים רבים, מה הולך פה? לא, רק לפני כמה ימים שמעתם את הקדוש ברוך הוא מדבר, אנוכי השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. נכון? שמעתם, איך אתה מעז לקחת מישהו לבית דין? אז התשובה היא, אף אחד מעם ישראל לא טבע אף אחד, זה הכל הערב רב. המצרים האלה שמשה הוציא על דעתו, אחד הדברים שמשה עשה על דעתו, עד היום אנחנו סובלים מהם. הזוהר הקדוש כבר אמר, כל דור ודור ישלטו מהצאצאים האלה של הערב רב. שאלתי היום את הרב שלי, הייתי בירושלים, הוא גאון עולם בפשט ובקבלה. אבל הרבה פעמים אתה שומע גאון עולם, גאון עולם, אבל זה באמת גאון עולם. זאת אומרת, בודדים הם כמות האנשים שבקיאים כל כך בתורת הארי והקבלה. שאלתי אותו שאלה, אמרתי לו, תגיד, איך ייתכן שפתאום יום אחד התגלה הזוהר, אחרי 1300 שנה שהוא היה נעלם, פתאום מצאו את הקבלה, והפכו את כל היהדות. פתאום התחילו לעשות דברים, הפסיקו להניח תפילין בכל המועד, פתאום מניחים שני זוגות תפילין ביחד, לפי הארי, פתאום עושים כל מיני תיקונים, פדיון נפש, כל מיני תעניות, צומו, מה, מאיפה זה בא כל זה? הרי זה לא היה קודם. איך עשו על דבר שלא היה עליו מסורה? ספר תורה שלנו זה מסורת מאב לבן. כל אחד עושה מה שאבא שלו עשה. אני אוכל מצה בפסח כי אבא שלי אכל, כי אבא שלו אכל, כי אבא שלו אכל, עד שזה התחיל. ודרך אגב, אתם יודעים, אחד הדרכים לדעת שהתורה היא אמת, זה בגלל המוזרות שלה. אתם מבינים מה אני אומר או לא? הדת שלנו היא דת מאוד מאוד מוזרה. מצד אחד, יש בה בערך 20% שזה דברים שמתקבלים על הדת, שהם הגיוניים, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנף, כל הדברים האלה. מצד שני, קרוב ל-80% מהמצוות בתורה, הן לא רק שאינן מובנות בשכל אנושי, אלא הן נגד השכל האנושי. למשל, קורבנות. איזה אדם ימציא כזו מצווה קורבנות? ברית מילה. עכשיו נולד תינוק. כבר אתה החלטת לחתוך לו חתיכה מהגוף? מי יסכים כזה? איזה אדם ימציא כזו מצווה? אדם בחיים לא ימציא כזו מצווה. כך לולב תעשה ככה. הרי מי שיראה אותך ברחוב, במיוחד באמריקה, רואה אותך עם החליפה והעניבה עומד במנהטן, עושה ככה, אומרים, מי זה המשוגע הזה? עושה עם לימון ככה, מחזיק, וחרב, ומסתכלים ככה, רואים, what's going on? יש אנשים הביאו את זה, חשבו שזה רובים, הוציאו אותם בסקיורטי. לא מובן. או פתאום פעם בשנה, כמו איזה ילד ככה קטנוני, בודק, שאין פירורי לחם בבית, בטעות לא השארת בירה, וויסקי, ספגטי, בודקים לאור הנר. מה, מי זה מעניין? איזה אדם ימציא כאלה דברים? אבל מה המצווה הכי הכי קשה בתורה להבנה? מי יודע? התשובה, מצוות שילוח הקן. כי יקרה לך כאן ציפור, אתה הולך עכשיו באיזה מקום, יש איזה יער, ככה, פתאום אתה רואה איזה קן ציפור, אתה רואה את האמא דוגרת שם או על הביצים או הגוזלים שם. אז מה התורה אומרת? שלח, תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך. מה? למען יאריכון ימיך. מה? מי ימציא כזה דבר? איזה אדם בעולם ימציא כזו מצווה מוזרה?
הרי אם בן אדם חליל הזייף ואיך אומרים, הערים על עם שלם ואומר אני הנביא, השם נתן לי את הספר והוא בא עם ספר, היו פותחים את הספר, כולם היו כועסים עליו. תגיד לי, מה זה הדברים האלה? מה, אני עכשיו צריך לגרש יונה מהקן, לקחת את הגוזלים, לשים אותם למות? איזה מין דברים אלה? לך מפה, לא רוצים אותך שום עניין בכלל. אף אחד לא מסכים כזה. פתאום שומעים שצריכים להתגרש מהדודה. ערבה דודתך לא תגלה, דודתך היא. מה זה? אני אוהב את דודה שלי, יש לנו ילדים. מה עכשיו, מה נעשה? ככה השם אמר לי, אסור לך להיות עם דודה שלך. אז היום היה מותר, מהיום אסור. או כל מיני דברים, אסור לך להתחתן עם גויה. למה לא? מה, היא לא אישה נחמדה? היא לא, היא גם אוהבת את השם, היא גם מתפללת, היא גם טובה, היא גם צנועה. אני מדבר על הטובות. היא אוהבת את עם ישראל, היא רוצה להיות איתנו. מה יש?
יהודיה.
אז מה? היום אנחנו בדיעבד כבר יודעים שאסור. אני אומר בהתחלה, מי היה ממציא כזה דבר? מה אכפת לי? כל מי שרוצה, בואו תצטרפו אלינו. עד רבה. הרי כל הדתות השקריות, כולם מיסיונריות. אחד הדרכים לדעת אם מי שבא להציע לך דת הוא אמת או שקר, אם הוא מיסיונר או לא. כי מי שיש לו את האמת, הוא לא רץ להתחנן לאנשים, בואו תצטרפו לקאט שלי. רק מי שאין לו מה למכור, אז או מוחמד בכוח החרב היה רוצח אנשים, מי שלא יתאסלם, הורגים אותו. וככה הנוצרים עשו. היום הנוצרים החליפו שיטה, באים בלשון חלקלקה, ויש להם מיליארדים, והמיסיון בכל פינה בעולם, ומפילים הרבה חללים בקאט שלהם. כמו שראיתם, מי שראה את האימות שלי עם הכומר, אז מבין מה הם עושים. אז אתם מבינים? אז היום הם החליפו שיטה, אבל לפני 500 שנה הם קראו יהודים לשניים. קשרו אותם לגלגלים, קראו להם את הבטן. היו עושים דברים שלא מתקבלים על הדעת, בסגנון של דאש. רק הנוצרים ראו שכמה שמענים את עם ישראל, אי אפשר לשבור אותם. האהבה שלהם לבורא עולם היא מעבר לכל היגיון. זה מה שכתוב, שהקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו בעולם האמת, ואמר לו, בניך חטאו לי. הבנים שלך עוברים עבירות. אני נתתי לך להיות אברהם העברי. למה קוראים לו אברהם העברי? שכל העולם מעבר אחד, והוא אברהם מעבר של השני, של האמת. היחיד שהיה בצד של האמת זה אברהם. כולם עבדו אלילים, כולם חיפשו את האמת, אבל היחיד שהייתה לו האמת זה אברהם העברי. לכן קוראים לו העברי, מלשון שהוא היה מעבר אחד, וכולם היו מן העבר השני, ולכן השפה שלנו נקראת עברית. ומי ששונא אותנו קוראים לו אנטישמי, כי אנחנו יצאנו מהגזע של שם, הבן הצדיק של נוח, כמה דורות לפני אברהם, לפני 4,200 שנה. ככה התחילה היהדות. הזרע הראשון ששתלו באדמה זה בעצם שם. אחרי המבול, 4,200 שנה, כשאנחנו מחק את כל הרשעים מהעולם, לא נשאר אף אחד מלבד 8 אנשים. ומאז התחיל עולם חדש, חם, הלכו לאפריקה, איפה שחם. כל אנשי אפריקה יצאו ממנו. יפת, מלשון יופי, הלך לאזור אירופה, יוון, קפריסין, איטליה, כל המקומות האלה. יפת זה מלשון יופי. כל האירופאים והאמריקאים תפסו את היופי ואת הצבעים היפים. אחר כך שם, מה זה שם? זה הגזע שלנו. מי ששונא אותנו קוראים לו אנטישמי. זה בא משם. ואברהם אחרי כמה דורות, אברהם העברי, אז קוראים לשפה שלנו עברית. ואחרי עוד כמה דורות, השם שלנו נהפך ליהודים, על שם יהודה. מה היה מיוחד ביהודה? מודה על האמת. יהודה עמד בניסיון ענק. תפסו אותו במעשה לא יפה. והוא דיין ואיש חשוב ומבחירי השבטים. ופתאום תמר אומרת לו, אתה מכיר את החותם ואת הפתילים ואת המקל? יכל להגיד לה, לא, לא מכיר. מאיפה הבאת את זה? מה זה? להציל את הכבוד שלו. שיקחו אותה, עכשיו יארגו אותה, אף אחד לא ידע את הסוד. לא יהיה בושות, לא? הרי אדם בשבילו להתבייש מוכן למות. יש אנשים התאבדו בגלל שעמדה לצאת עליהם כתבה בעיתון. לא פעם ולא פעמיים, פה במדינה. קפצו מחלונות. בגלל שהעיתונאים בשביל רייטינג את אמא שלהם מוכרים. לא מעניין אותם בכלל מי ימות ואיזה ילדים ייגמר להם החיים ואיזה משפחות יתפרקו. זה לא מעניין אותם. כל מה שמעניין אותם זה הוא יביא עכשיו כתבה עם הרבה רייטינג. לשחרר בבקשה את ראש העיר, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
לא קשרנו אותך עם הזיקים פה, אתה יודע.
עוד מעט תשחרר עוד אם אני לא אחזור. להתראות, תודה.
כל טוב לכם. בהצלחה רבה, כל טוב. אז באמת יהודה היה לו הרבה מה להפסיד. אז אתם רואים שיהודה הודה על האמת, ואנחנו נקראים על שמו, למרות שכביכול, איך אנחנו נקראים על אחד שעשה כזה מעשה? אז אתה רואה מפה שהתשובה וההודעה על האמת זה בעצם כל היהדות. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. לא רק שהוא מדבר אמת, דובר אמת בלבבו, משמע אין הווה אמינא שאני אשקר. כולנו, אלה שישרים בינינו ומדברים אמת, כולנו אולי דוברי אמת, אבל לא דוברי אמת בלבבנו. יש הבדל, זה מדרגה הרבה יותר גבוהה. דובר אמת, זה עכשיו יש לי רצון גדול לתחמן את הלקוח, ולהרביץ עליו עוד 1,000 שקל רווח. תגיד, זה אינפרד? כן, זה זוהר בלילה וזה, ואתה רואה מרחוק וראיית לילה, כמו שעושים הנוכלים במנהטן, בחנויות אלקטרוניקה. והוא יודע שהוא חוזר למדינה שלו באירופה, מה הוא יעשה? פתאום ההדשה היא באמת לא הדשת לילה. מרביץ לו עוד כמה מאות דולרים במחיר, וכל יום יש כמה כאלה, זה מצטבר לסכום עצום בסוף השנה. אז אם אדם חזר בתשובה, אז עובר לו בראש, איך אני מרמה את הגרמני הזה? וכמובן גם היצר הרע בא לך בתוך האוזן, לוחש לך מצווה לגזול את הנאצי הזה, נחזיר להם קצת על מה שעשו לנו, מה יש, תן לו, גם ככה הם מלאים בכסף, שדדו את כל הכספים של ההורים שלך, של הסבא שלך בגרמניה, יאללה, נכניס לו עוד 500 דולר למצלמה. היצר הרע הוא אלוף הרי, מה, סטן? הוא מסדר לך יופי של ציור בראש. ומה, אז אתה חושב לגנוב, בסוף אתה אומר, אסור לגנוב, התורה אמרה אסור לגנוב, צריך להיות דובר אמת, להיות אסור הונאה, אז אתה בסוף לא גונב. אז יש לך איזה שכר גדול, שהיה לך רצון לגנוב, והיה לך רצון לשקר, ועמדת בניסיון ולא גנבת. אבל אפשר גם להגיע למדרגה שכבר אתה לא חושב אפילו לגנוב, שזה לא עובר לך בראש אפילו. זה שכבר אין לך שום עניין לנסות לשקר, שכבר התרגלת להיות איש ישר. ואולי על זה קצת נרחיב את הדיבור עוד כמה דקות. בכל אופן, אז אנחנו רואים רבותיי, שבדיוק אנחנו רואים באו הערב רב ומתלוננים, היהודים לקחו את כל הכסף ממצרים, הם לא החזירו לנו, שיחזירו לנו את הכסף. אמרתם שאתם שואלים סמלות וזהב, ומשה היה צריך לשפוט אותם, אלא שמשה הוא היחיד שלא לקח מהגזל, כביכול. הוא לא לקח מהם כלום, כי הוא היה עסוק בארונו של יוסף. אז משה, אז בא יתרו, אומר לו, אתה נבול דיבול, אתה לא תחזיק מעמד. אז יש באמת גמרא, תודה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, בניך חטאו לי. אומר לו אברהם אבינו, ימחו על קדושת שמך. יעלה על הדעת שאברהם אבינו יענה כזאת תשובה? תגידו, מה אתם אומרים? אברהם אבינו שהלך להילחם ולהתחנן, אולי יש 10 צדיקים בסדום, אולי יש 50, אולי יש 40, אולי יש 20, אולי יש 10. מה אכפת לך מסדום בכלל? מצווה שהקדוש ברוך הוא ימחוק את כל הרשעים האלה, שונאי תורה, שונאי השם. הרי כתוב מפורש, בעבוד רשעים רינה. אסור להיות יפה נפש חנפן, אסור להיות פוליטיקלי קורקט, הקדוש ברוך הוא לא סובל אנשים צבועים וחנפנים, שהרשעים האלה עובדים מן העולם, איך אמר חכם עובדיה זצ"ל? צריכים לעשות מסיבה, לא להגיד מסכנים, וואו, זה. הדבר היחיד שמותר להצטער זה שחבל שלא חזרו בתשובה, כדי שיוכלו לחיות ושיהיה להם עולם הבא. אבל עכשיו שהשם ניקה אותם מן העולם, בעבוד רשעים רינה, אורחות צדיקים מלא בדוגמאות. ספר מוסר הכי חשוב שנכתב. אז הקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו, אומר לו, בניך חטאו לי. אברהם אבינו שהיה מטפל בערבים, שוטף להם את הרגליים, עושה להם על האש, הולך מטפל באנשים, כולם באים אוכלים אצלו במלון בחינם, אשל, אכילה, שתייה, לינה, רק תברכו את בורא עולם. האנשים הכי בזויים בעולם באו, ישנו, אכלו על חשבונו, הוא טיפל בכולם. אברהם אבינו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בניך חטאו לי, במקום להגיד, וואו, ריבונו של עולם, יש להם יצר הרע, אתה הרי רחמן, אתה יודע כמה קשה, זה לא פשוט, תראה איזה ניסיונות יש להם, תרחם עליהם, כנס להם לפנים בשורת הדין, קח מהזכויות שלי, אל תיגע בהם, נכון? זה אברהם, זה המהות שלו. מה אומר אברהם אומר לו? ימחו על קדושת שמך. כאילו זה נשמע שיש לך אומר, תמחק אותם. אם הם פגעו בקדושה שלך, תמחק אותם גם כן מן העולם. מה, אברהם נהיה מידת הדין? יצחק היה מידת הדין, אברהם לא מידת הדין, מידת החסד. מסבירים המפרשים דבר אדיר, אדיר מאוד. אברהם אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, חטאו לך, נכון, מה שעשו, עשו, אי אפשר להכחיש. ודאי אני לא ישקר פה בעולם האמת כדי להציל אותם, כן. אבל תזכור דבר אחד. אפילו החוטא הכי גדול, אפילו הרשע הכי גדול, כולם בסופו של דבר יש להם בך אמונה. נכון, הם צועקים, אני אתאיסט, אני נגד, אני שונא דת, נלחמים, הכל טוב יפה. אבל ברגעים, גם כי ילך בגי צל מוות, לא יראה רע, כי אתה עמדי, במקומות האלה ראית שהאנשים שכל החיים שלהם דיברו נגד הדת, פתאום נהפכו למאמינים הדוכים. אם זה אספו קצת פה כדי לעשות מצות לפסח, או עמדו בחמש בבוקר כדי להניח תפילין וסיכנו את חייהם. אנשים שדיברו נגד הדת הרי, שהם היו חופשיים, עד ששמו אותם בכלובים ובתאי גזים, פתאום שם ראית מה זה, ביום כיפור היו נותנים להם כף מרק, כל יום, כף מרק ופרוסה לחם. אמרו עכשיו, מה, יום כיפור, מה נעשה? אחת אמרה, לפי החשבון שלי, עוד שעה מתחיל כל נדרה. אף אחד לא ידע את התאריך מרוב שהם סבלו. תארו לכם שכבר איבדו את התאריך, איבדו תחושה של זמן, לא ידעו מה התאריך, לא ידעו שעכשיו אנחנו בחודש תשרי. יום כיפור, 10 בתשרי, לא ידעו, רק אישה אחת במחנה ידעה. אמרה, מה אמרה? אמרה, לפי החשבון שלי, בחשיכה עומד להתחיל כל נדרה. מה נעשה עכשיו? אמרו, אם לא נאכל, זה כמו שאנחנו עושים מרד. יהרגו אותנו. מה, אתם מורדים? שביתת רעב? מה אמרו? נמות על קדושת השם. יהרגו, יהרגו. לא אכלו. עבדו כמו חמורים, אין חוכמות. אבל לא אכלו. בקצת שאוכלים, זה פיקוח נפש גמור. אנשים שלא היו דתיים, בזמנים הכי קשים, פתאום ראית שכן יש להם אמונה. גם זה אמר לי האתאיסט, אמנון לוי, 20 פעם ברעיון הוא אמר לי, אני אתאיסט, אני אתאיסט, אני אתאיסט. בסוף אמרתי לו, אתה מוכן לשתוק 5 דקות ולתת לי לדבר? 5 דקות, אחרי זה דבר כמה שאתה רוצה. אמר, בבקשה. כמובן זה לא היה 5 דקות, זה היה 3 דקות. אבל 3 דקות קטלניות. ובסוף ה3 דקות האלה הסתכלתי לו בפנים, ראיתי אימה. חרדה נפלה עליו. אמרתי לו, עכשיו ראיתי אצלך נקודת שבירה. אומר לי, נכון, גם את הקטע הזה הוא כן יראה ברעיון. הוא חתך 90%, אבל את הקטע הזה הוא יראה. אמר, נכון, איך ידעת? אמרתי לו, מהשפת גוף שלך. ואחרי יומיים הוא עמד קרא תהילים בקבר של הצדיק מיבניאל, צילמנו אותו, שמנו אותו בפייסבוק, האתאיסט הכי גדול בתולדות המדינה, עם כיפה על הראש ותהילים ביד. יש את זה, את כל הרעיון. תסתכלו, אתם יכולים לראות את הרעיון. 20 פעם הוא אמר לי, אני אתאיסט, ואתה רואה שבסופו של דבר, מילה אחת שמזעזעת אותו, אתה רואה שהכל בלוף. אני כבר אמרתי, אני מוכן לעשות ניסיון. כל מי שאומר שהוא אתאיסט, תביא אותו אליי. אני אוכיח לכם ב5 דקות, שהוא כל כולו שקר. אין אתאיסט אחד בכל העולם. אין אחד בכל העולם. מה הראיה? תביא אותם אליי, אני אחבר אותם למכונת אמת. אם במכונת אמת הם אומרים, אני לא מאמין שיש בורא לעולם, והמכונת הרי שהם דוברי אמת, אני נותן לכם $100. אם לא, אתם תיתנו לי 50. איך זה? פייר? לא. כדאי. תראו שאחד מהם לא יעבור את הניסיון. ברור. ברור. בכל אופן, אברהם אבינו, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תראה, ברגע האמת, אלה החוטאים הכי גדולים, ימחקו את החיים שלהם על קדושת שמך. וכך היה בשואה. תפסו דוקטור נשוי לגויה. לא היה לו שום קשר לתורה כל חייו. התבדל מהקהילה, לא רוצה לשמוע מחגים, שבתות, כלום. גוי גמור, החליף את השם שלו, לא רוצה שום קשר עם עם ישראל. באו אליו הנאצים, פרסו ספר תורה על הרצפה, אמרו לו, בוא, תעשה את הצרכים שלך עכשיו על הספר תורה הזה, ואנחנו נותנים לך לחיות, לא נהרוג אותך, תלך, אתה חופשי. הוא בכלל לא דתי. אמר להם, אני לא אעשה כזה דבר. אמרו לו, אנחנו הורגים אותך עכשיו, לא מחכים, עכשיו הורגים אותך, תחליט. אמר, תהרגו אותי. והרגו אותו, והוא לא עשה. למרות שכל חייו נלחם בתורה, והיה שונא יהדות ושונא דת, התאיס, השמתאיס, כל השטויות האלה, ברגע האמת, ימחו על קדושת שמך. זה באמת מה שאברהם אמר להשם. לא חלילה, תהרוג אותם, מה פתאום? מי יגיד לך, יש לו, תהרוג, תהרוג את הבן שלי. לא מגיע לו לחיות, תהרוג אותו. יש רק אחד שהיה מסוגל להגיד כזה דבר, מי? מי היחיד שהיה מסוגל להגיד לקדוש ברוך הוא, אם הבן שלי לא בסדר, קח אותו? מי? דוד המלך. איך אני יודע? בתוך התהילים כתוב שדוד היה הרי בורח משאול. שאול וחייליו רודפים אחרי דוד, מחפשים אותו במערות להורגו. מה דוד אומר להשם? ריבונו של עולם, אם אני השם, תעשה ששאול יתפוס אותי ויעשו בשפטים, יחתכו אותי לחתיכות. אין בעיה. אם אני זכאי, תציל אותי. אם אני השם, אם מגיע לי למות, אל תיתן לי, אל תעזור לי. שימצאו אותי היום. זה מדרגה, זה ליגה בפני עצמה זה. הרי הצדיקים הכי גדולים היום, אם עכשיו בא אליי מס הכנסה, או אני יודע מה, FBI, לא יודע מה, חושדים בהם באיזה משהו, משהו לא קשר בעמותה, לא יודע, מצאו כבר עליהם משהו. מה הם עושים? תעניות, ציגופים, תפילות, קוראים תהילים להינצל מהשלטון. אתם ראיתם פעם אחד שאומר, ריבונו של עולם, אם אני חטאתי, תעזור שמס הכנסה יקראו אותי. ראיתם כאן כזה צדיק? ביום שתמצאו את הצדיק הזה, אני זוחל עליו מניו יורק ככה, זוחל אליו על ארבע. למה? אדם פוחד. אפילו שבתת מודע שלו הוא יודע שהוא לא היה בסדר, פה ושם זייף. ברגע האמת, וואו, המשטרה, ריבונו של עולם, תציל אותי מהם, רק הפעם, רק הפעם. היה איזה בחור אחד יניב בניו יורק, היה בא לשיעורים שלי, היה יום רביעי מתחיל בתשע עד אור הבוקר. וזה היה שיעור עם ברכה בלתי רגילה. באחד בלילה עוד היו חמולות נכנסים, חזרו מהדיסקוטק במנהטן, פתאום איזה שמונה חבר'ה נכנסים. אני כבר ארבע שעות במרתון, נכנסים עוד נגלה, אז אלה הולכים, אלה באים, כמו תחנת רכבת. ואני צריך לגוון, להתחיל משהו חדש, נכנסו לי כמה חילונים, אני צריך להתחיל להכניס הוכחות. אז היניב הזה, צ'יק צ'ק, כמה שבועות, נדלק חזק. הזמנתי אותו אליי ליום כיפור. בליל כיפור, אחרי כל נדרי, אחרי הכל. ישבנו במרפסת אצלי בדק, הורדתי לו את הג'קט, אמרתי לו, אל תלבש את הג'קט הזה בתפילות, לא בדוק לשעטנז, אולי יש בזה שעטנז, עדיף תתפלל בלי ג'קט. ואני לא אשכח את היום הזה, זה היה לפני קרוב ל-20 שנה, רבותיי, 18 שנה אולי, אולי 16 שנה, קשה קצת לאמוד את הזמן. אמרתי לו, איך הגעת לשיעור שלי? מי הביא אותך? אומר לי, תשמע טוב, תשמע. אני הייתי עובד בשביל איזה סוחר סמים ישראלי גדול מאוד. סוחר סמים. הייתי מרוויח 20 אלף דולר בשבוע. מה הייתי צריך לעשות? להעביר מזוודות עם סמים. נוסע לפה, נוסע לשם, מביאים לי מזוודה מלאה בכדורים, זהו. כמובן שאם אתה נתפס בארצות הברית עם דבר כזה, זה לא פה, אתה שמים אותך בכלא פה, אתה לומד גמרא, שחק קצת ששבש, מטייל בחצר, כן? זה לא בדיוק אותו דבר, הכלא האמריקאי. שם שמים אותך עם נאצים ועם כל מיני פורטוריקנים וכל מיני ישמעאלים, יש שם חמולות, מקסיקנים, נאצים. עם מי הולכים הישראלים? בואו נראה אם אתם רואים. יש לך ערבים, המוסלמים, לא רק ערבים, כל המוסלמים, בוסנים, כל הטיפוסים האלה המוסלמים. יש לך את הנאצים ששונאים את כולם, ויש לך את המקסיקנים, גמטמלה, מחיקו, כל אלה. ועכשיו ישראלי בא למקום כזה, 20-30 שנה הוא קיבל על סמים. למי הוא נדבק? המקסיקנים. אנחנו הכי דומים להם, הישראלים. מה אני לך עם הנאצים? זה כמו שהעכבר בא אל החתול. תלך לישמעאלים, זה שהחתול בא אל הכלב. בסוף הוא תופס אחד כמונו. והם גם מסוכנים, אז ברגע שאתה איתם, אז הם שומרים עליך. חוץ מזה, הרבה מהמקסיקנים האלה הם יהודים, והם לא יודעים גם שהם יהודים. זה כבר 500 שנה שהם גלגולים, הרי מה היה הנושא ספרד, פורטוגל, הרבה במדינות הדרום אמריקאיות וסנטרל אמריקה, הרבה מהם יהודים, לא יודעים. אחד מעשרה אומרים, אחד מעשרה הוא יהודי. יש לך 100 מקסיקנים, תחשוב, 10 מהם יכול להיות שהם יהודים. יהודי לפי ההלכה, כמה? אמא שלו הייתה יהודיה, אמא שלה, אמא שלה, אמא שלה, הם לא יודעים רק. זה כבר 10 דורות, 15 דורות. אתה מבין? אז באמת, אז הבחור הזה מספר לי עכשיו, אמרו לו, לך תביא מזוודה מלוס אנג'לס, ממקסיקו מבריחים ללוס אנג'לס, מלוס אנג'לס מביאים לניו יורק. זה הדין. אתה צריך להביא מזוודה. עכשיו, אי אפשר להביא את זה במטוס, כן, יש... אתה צריך להביא את זה באוטובוסים. אתה עולה, שם את המזוודה איתך באוטובוסים. אז הוא מתקדם כבר כמה ימים של נסיעה זה. או מחליף אוטובוס פה, הגיע כבר קרוב לניו יורק. פתאום, מחסום. משטרות, FBI. מחסום, מספר את הסיפור. פתאום עולים שני סוכני FBI, אחד בקדימה של האוטובוס ואחד באמצע. יש להם טאג ופנסים. שעת לילה הייתה, ערב כזה. מתחילים לבדוק את האנשים. יש לך תעודת זהות, יש לך תעודת זהות. תציגו את זה, מחפשים מישהו. הוא האחרון באוטובוס, בצד שמאל, בצד של הנהג. האחרון, הפינתי. ויש לו את המזוודה, ככה, חצי מתחת לכיסא, חצי מחוץ לכיסא. הולכים, 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 בודקים, מחפשים בפרצופים של האנשים. הגיעו לשורה האחרונה, הוא אומר, הוא מסתכל עליי, סימן עליי עם הפנס, ככה כמה שניות, שנראות כמו נצח. הוא אומר, what do you got over there? מה זה בתיק הזה? אף אחד הוא לא שאל מה יש לך שם, זה רק אותו. what do you have over there? אומר. אומר לו, הדברים האישיים שלי. אומר לו, open it up. 50 אלף כדורי אקסטזי, 40 שנה בצוהר, עינויי מוות, עם נאצים וישמעאלים וחלאות המין האנושי. 40 שנה, בעוד 10 שניות מתחילות. הוא מרים את המזוודה, באיטיות כמובן, הזיען נופלת לו כמו כאילו שפכו עליו דלי מים. הוא שם את זה על התיק. הוא פותח, ככה הוא מספר לי ברעדה, ברעדה, ליל יום כיפור, אחרי כל נדרי. הוא אומר, אני פתחתי ככה את הריץ' ראץ', סיימתי את כל הסיבוב, רק מה נשאר? להרים כל הסקיות של הסמים בפנים, והלך עליי. זהו זה, אני עכשיו בן 20 ומשהו, בגיל 70 אני צמא בצוהר, גיל 65. אין רחמים שם גם, איזה... אנשים בלי נשמה שם. איזה, מי שמים שם סוערים? אתה צורח יום ולילה, צריך שירותים, לא אכפת להם, תעשה בתה בבן. זה שום דבר, לא מתייחסים אליך בכלל. לא כמו פה. סוער, יש לי חבר, הוא ימצא אותך, אנחנו יודעים איפה אתה גר. זה זה רק פה יש את הדברים האלה. הסוער בא להתחנף לאסיר. שמע, אדוני, שמע, חלילה, אני לא, אין לי שום דבר אישי נגדך. להפך, הנה, אני מכין לך עכשיו קפה. שמה, עם מי אתה יכול לדבר בכלל? שמה שוטר רוצה אותך בכביש, אם אתה יוצא מהאוטו כדי לדבר איתו, הוא מסוגל לראות בך. צורק לך ברמקול, סטי נקר! מה עם חיים האקדחים? כאילו איזה מערב הפרור. הכל נסעת קצת מהר. בא לך אחד מימין עם הפנס, לפעמים שהם נוסעים לידך במקביל, פתאום מגניקים עליך פרוג'קטור, אתה מרגיש הליקופטר ירד עליך. סך הכל נסעתי 120 במקום 100. הם שוממים. יורים בהם, זה לא פשוט. יש גויים, תופסים אותם בזה, באים לתת להם רפורט, מוציא אקדח או יורה בו, הורג אותו. אבל היום יש להם כבר מצלמות, הכל מוסרט בווידאו, זה כבר הרבה יותר קשה היום. בקיצור, הבחור הזה פותח את המזוודה, נשאר שתי שניות. פתאום זה שהיה בדלת צועק, הרי הם התקדמו אחד אחד, הוא התחיל מההתחלה לאמצע וזה מהאמצע לסוף. זה שהיה השני צועק לו, ג'ון, we got him, מצאנו אותו. הם חיפשו מישהו שברח מבית סוהר. אומר, you good, אומר לו, you good. מסתובב, התחיל לרוץ. אומר, היד שלי רעדה שעה, רעדו לי הידיים, שעה. אז אמרתי, ריבונו, את הדבר הכי חשוב שכחתי. אומר שהתכופפתי להרים את המזוודה, אמרתי, ריבונו של עולם, אם אתה מציל אותי מפה, אני חוזר בתשובה, אני נשבע לך, מפתיע לך, אני חוזר בתשובה. אז באמת, השם הציל אותו. והוא בא לדרשות שלי וחזר בתשובה. אחרי כמה זמן, הוא שואל, איפה הוא? כבר לא בא לשיעורים. אומרים, הוא נסע לארץ. מה? הוא לא יכול לחזור. כל הכנופיה שהוא עבד אצלם, תפסו את כולם, הוא היחיד שניצל. הבוסים, כולם, מעשרים, 20 שנה, 30 שנה. הוא בכלל בארץ. אומרים, נו מה? אמרו לו, אל תחזור, תיזהר. הוא שלושה חודשים היה פה בארץ, אתם יודעים, למצוא פה עבודה שתכניס לך 20 אלף דולר בשבוע, אפילו אם תהיה ראש ממשלה, זה לא יקרה. אז כבר הוא פתאום אומר, מה, אני הייתי מרוויח כזה כסף קל, נוסע באוטו, נוסע באוטובוס. מה עכשיו, איזה חיים יהיה לי פה? אז בוער לו לחזור לאמריקה, בוער לו. אומרים לו שלא תחזור. הוא אומר, ביררתי עם עורך דין. אני לא ברשימה של המבוקשים. הם לא מטומטמים, הם לא שמו אותו ברשימה של המבוקשים. אבל הוא מבוקש. בסוף הוא החליט לחזור. חזר הבן אדם, איך שנחת בקנדי, בניו יורק, ישר קפצו עליו, FBI, don't move. שמו לו אזיקים, נכניס אותו לבית סוהר. גם עם זה השם ריחם עליו, 6 שנים קיבל. אחרי התנהגות טובה, ישב איזה 4 שנים, החזירו אותו לארץ עם פיג'אמה כתומה. אתם מכירים את הפיג'אמות של האסירים באמריקה? אזיקים על הידיים, שני סוכני FBI יושבים אחד מימינו, אחד משמאלו במטוס, הכניסו אותו פה לבן גוריון איירפורט עם פיג'אמה. כל השדה תרופה פה מסתכלים, FBI, רואים ככה, שחררו אותו פה בשדה תרופה עם פיג'אמה כתומה. וזהו. עד היום הוא פה הבחור, חי פה בארץ. ככה זה אנחנו. ברגע של צרה, ריבונו של עולם, אני אוהב אותך, תציל אותי, אני נשבע לך, אני מבטיח, אני נודר. 5 דקות אחרי שחלפה הצרה, ככלב אשב על קיאו, חזל אומרים. הרגע היא קטע, אחרי דקה חוזר לאכול ממה שהיא קי. אז יש בדיחה מאוד מפורסמת ומאוד עצובה. שזה אחד, היה לו פגישה במנהטן במשרד ב-9:30 בבוקר, ועכשיו כבר 9:20, והוא מחפש במנהטן חנייה, זה יכול לקחת 3 שעות למצוא חנייה. הוא אומר, ריבונו של עולם, אם תמצא לי חנייה, אני מבטיח לך מהיום, אני מתחיל להניח תפילין. לא עוברת דקה, מישהו יוצא, אומר, לא צריך, הסתדרתי. לא צריך, הסתדרתי. אנחנו צוחקים. מי פה יכול להרים את היד ולהגיד שהוא לא כזה? מה אתם אומרים? אנחנו לא ככה? כמה פעמים קיבלנו על עצמנו, נעשה, נהיה, ראש השנה, יום כיפור, הרי אני מקבל על עצמי, וככה וזה, ופה ושם, ונגדיל את הצדקות, אני אבוא לדף יומי, אני אבוא לשיעורים של הרב יוחאי, אני אביא איתי אנשים, אל תדאג, כבוד הרב, אני מביא לך 20 איש שבוע הבא. רק עובר יום יומיים, חזר לאבל שלו. זה המציאות של העולם. יש עוד בדיחה דומה קצת. תראה, אני אגיד לך משהו. יש שני סוגי אנשים. יש אנשים שהם כאלה והם כפויי טובה. ויש אנשים שהם לא כאלה, אבל הם מתגאים. אז גם זה לא טוב. נכון. אבל אנחנו כבר מחויבים מהר סיני. זה כמו שאחד אומר, אני נודר להניח תפילין. מה אתה נודר? אתה כבר נשבעת בהר סיני להניח תפילין. הנשמה שלך. בסדר, אבל עכשיו שמסבירים לו, אז הוא כן יודע. טוב, נתקדם. יש לנו פה ועדה, אני רואה. כבר בלבלתם אותי, איפה הייתי? לא רגיל לקטיושות, אני לא מארץ. אתם רגילים. אני הולך לדבר לאמריקאים, אני מדבר 3 שעות, יושבים כמו דגים, לא זזים עם הראש אפילו. רק אני בא לפה, כולם זזים ככה, זה, אתם מפצחים גרעינים, זה, נכנסים, סיגריה, יוצאים, כל רגע זזים, עונים, מדברים באמצע. שתבח שבו. איפה היינו?
בסדר, בסדר.
איפה היינו? רגע, אני כבר בלבלה. אוקיי, אוקיי, בסדר. אז יש איזה אחד בא לאבא שלו, אומר, אבא, אני נוסע להודו. הוא אומר לו, מה יש לך בהודו? אומר, אני הולך לחפש את עצמי. מכירים את הישראלים האלה? הולכים לחפש את עצמם. בוא, אני אגיד לך איפה אתה, מה אתה צריך לך לחפש את עצמך? אז הוא הולך לחפש את עצמו. אז דווקא היום הולכים להודו. למה להודו? מה זה? הודו, מה זה הודי? זה יהודי שהורידו ממנו את היוד. שהיה בו את היוד של השם, הוא היה יהודי, בן של השם. הוצאת מהחיים שלו את השם, הוא נהיה הודי, הולך להודו. מעשן גרס, בהודו, בחוף הים, שנטה, מתלבש שרואלים, שרשרת של גרעינים של מילון, שערות של הדלי למה. זה המציאות שם, רבותיי. חוף גואה, גאה, מגואה לגאה. בקיצור, הוא אומר לאבא שלו, אני נוסע להודו. אומר לו, אני צריך, תכין לי אסירי הדד. אומר לו, מה אסיר? כן, 6 חודשים. אומר, אתה יודע מה, למרות שאתה קצת חצוף, אני מוכן לשקול את זה בחיוב. אבל גם לי יש תנאי. אומר, מה התנאי? אומר, אני רוצה שאתה תניח תפילין כל יום. קח איתך את התפילין, הנה התפילין, אני אכין לך אותם, הנה קי, סדר, יקשור, מה שצריך. תיקח, הרבה זמן מאז הבר מצווה כבר הם הערימו אבק. נקים, 10 שנים בארון, מסכנים התפילין, יצאו מהארון. בקיצור, התפילין יצאו מהארון, עכשיו אומר לו, קח את זה איתך להודו, תתחיל להניח. אומר לו, זה התנאי? אומר לו, כן, מה זה, כפייה דתית? אומר לו, אתה רוצה לקפות עליי לתת לך כסף? אנחנו מתחשבנים. אומר לו, אם זה התנאי, אני מוכן. אומר לו, אבל אתה חייב לשמור את המילה שלך, אין חוכמות. כי הרבה פעמים כבר הבטחת שתניח ושום דבר. אומר, אבא, אם אני מתחייב, איך אמרה הגברת שם בסוף? אני פוחדת להתחייב. אומר, אם אני מתחייב, אני מקיים, אני לא סתם מתחייב. אומר, יאללה, הנה, תן לי יד, לחצו יד. אומר לו, אבל אני לא נותן לך את העשירייה מראש. אני נותן לך בינתיים $500, ואת השאר אני אשלח לך בווסטרן יוניון עוד שבוע, רק אחרי שתגיד לי שעמדת במשימה והנחת תפילין שבוע ימים. הבן אומר, אתה מבטיח? אומר מילה, אתה יודע שאני של מילה זה מילה אצלי. אומר, אין בעיה, שלח לי את זה שבוע הבא. נתן לו את התפילין, יצא לדרכו, טוב. אחרי שלושה ימים הוא מתקשר, אבא, הכנת את הכסף? בטח, אמרת לך, הכסף מוכן. איך התפילין, אתה מניח? בטח, אבא, נו, מה, עשינו הסכם, לא? למחורה, אתה מניח? בטח מניח, די, נו, כל החיים שלך אתה חושד בי. עוד יומיים, נו, הנחת היום? מה, אתה עושה צחוק? בטח שהנחתי, גם רבנו תם הנחתי. טוב, אומר לו, אז יום ראשון אני שולח את הכסף, אין בעיה. תגיד, איפה אתה נמצא באיזה עיר, תן לי את המיקוד, אני שולח בווסטרן יוניון. יום ראשון על הבוקר הוא מתקשר הבחור, אבא, אתה שלחת כבר או עוד לא? אומר, הנה עוד שעה, אני הולך לשלוח. פה, 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 אני הולך לשלוח. הנחת גם היום תפילין? הוא צועק, מה, אין לך אמונה בי? הוא אומר לו, לא, אתה יודע, אני לא סתם שואל אותך כמה פעמים הנחת תפילין. אני שמתי את $10,000 בתוך הנרתיק של התפילין. לכן אני לא מבין למה אתה שואל אם אני שולח. זה אנחנו בעצם, במשל הזה זה אנחנו, למה? הקדוש ברוך הוא כבר שלח איתנו לעולם את הברכה של החיים שלנו. ואנחנו עושים את זה במו ידינו. זה בתוך התיק, פתח ותיקח. תורה מונחת בקרן זווית ואין מי שיבוא ויטול. הגמרא אומרת, כל יום יוצאת בת קול מהר סיני ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. מה זאת אומרת? מה פירוש המשפט? אוי להם לבריות מזה שהתורה כביכול נעלבת. מי מעליב את התורה? רוב החילונים לא מעליבים את התורה. אם הם רואים תורה, הם גאים, נשקים, קמים, רואים שעומדים, הם גם עומדים, שמים כיפה, לא באים בכנסת, שמים, לוקחים את הכיפות האלה שעפות ברוח, שמים על הראש, מכבדים, לא? רוב, אמרתי, לא כולם, אבל רוב. מה הדבר הראשון שחילוני עושה שמזדמן לו לבקר בבית הכנסת? מי יודע? ישר בא לפרוכת. ככה, מתפלל שביתר ינצחו. אבל תמיד זה מדהים, ככה הוא שם את הידיים על הפרוכת וזה, איזה הדוק הוא נהיה. רק נכנס לבית השם, כבר נחתה עליו רוח השם. פעם היה זה אחד, איך אני והרב ברוחב עובר את שנינו ביחד. לא הגזמה, הר אדם, הר אדם הוא היה. והבן אדם הזה, זכיתי אני להחזיר אותו בתשובה באמריקה, היום הוא חי בארץ. הבחור הזה יום אחד בא אליי לשבת. ובבית שלי יש בית כנסת, אז הוא בא לפרוכת, כרגיל, כמו כמעט כל החילונים, ככה בפרוכת, מתפלל וזה, עוד מעט שם פתקה גם. ובאתי אליו, אני אומר לו, הכינוי שלו היה מוגי, מוגי. אבל מי שרואה אותו מיד נהיה מוגלב. לא שהוא בריון. מישהו סיפר לי שהוא עד שהוא אכל 8 מגשי פיצה ו-13 סברינות בסעודה אחת. שמעתם בחיים שלכם כזה דבר? בשביל התערבות. אני לא אוכל את זה בשנתיים. 8 מגשי פיצה וסעודה אחת. מגשים עגולים. ו-13 סברינות, איך הוא לא הכיר רק מהסוכר, הרעלת סוכר. בקיצור, הבחור, כשהוא בא לפרוכת, הוא כבר הסתיר את כל הפרוכת, ברוך אז. אז אני רואה אותו ככה, אני בא אליו, אני אומר לו, מוגי, אתה שומע את הצעקות? תסתכל, עכשיו מונצי זה מקום הכי שקט בעולם, במיוחד בשבת. אין מכוניות, אין כלום, יש לך צבעים, עופרים, באים לך ככה ליד הדלת, מדי פעם בא איזה דוב גם, יש גם דובים שם, יורדים מהיערות, יום אחד אנחנו יוצאים למרפסת של הגינה, אני רואה דוב שחור ענק עומד 2 מטר ממני. ככה הולך לי בדשא. בקיצור, יש שם כל מיני חיות מעניינות, בואש, אני יודע, כל מיני צנאים, מלא צנאים. אז המקום שקט, שבת, אין אף מכונית, אין מקום 100,000, כולם חרדים. אין אף גויים, אף חילונים, כלום. הכל בתים פרטיים, גן עדן, מקום יפה, אגמים, עצים, כולם חרדים. מה שאתה רק רוצה יש לך שם, וישני, צטמר, בובוב, ספרדים, בעלי תשובה, דתיים לאומיים, קצת חבד אפילו יש שם, הכל. בקיצור, הוא אומר, אין, לא שומע, איזה רעש. אמר לו, תקשיב טוב, תקשיב טוב. אחה, לא, אין כלום. אמר, אתה לא שומע את הצעקות? אומר לי, לא. אמרתי לו, התורה צועקת, don't kiss me, listen to me. במשפט הזה הוא חזר בתשובה. המשפט הזה, לפעמים השם שם לך את המשפט הנכון ברגע הנכון. הקדוש ברוך הוא לא מחפש את הנשיקות שלנו, מנשקים את המזוזה, תהילים בגרביים. מחפש שתשמע בקולו. לכן כל פעם כתוב בתורה לעשותם, לעשותם. מה צריך לעשותם? אמרת לי, אני דתי בלב. אין כזה דבר דתי בלב. תגידו, אני שואל אתכם שאלה, מי יותר גרוע? מי שמת על הקדוש ברוך הוא, אוהב אותו אהבת נפש, מאמין בתורה, נלחם עם החילונים האחרים על האמת של התורה, ולא שומר שום מצווה, כלום, ואחד שאומר כל הזמן, אני לא מאמין, אני אתאיס, עזוב, לא מעוניין לשמוע, הכל שטויות, מי יותר גרוע בעיני השם? מה אתם אומרים? הראשון הרבה יותר גרוע. כל המעשים שלו הם במזיד. אין לו אף עבירה בשוגג. הכל במזיד. יודע שבורא לעולם, יודע תורה ימת, יודע צריכים לשמור שבת, יודע צריכים להניח תפילין, יודע צריכים לאכול כשר. עושה הכל הפוך במזיד. השני, באמת אין לו מושג, לא יודע כלום. אבל הוא מדבר בעד הדת, הוא מנשק מזוזה, הוא באמת דתי בלב, אבל דתי בלב זה מה שנקרא בלשון וול סטריט דמו. אתם יודעים מה זה דמו? תזכרו, דמו זה דתי בלב. אני אסביר לכם מה אני מתכוון. פעם איזה אחד בא אליי, אומר לי כמו דרם, אתה יכול לסדר לי עבודה וזה? אמרתי לו, אתה יודע קצת מחשבים וזה? הוא אומר, כן. אני אומר, יש לי איזה חבר, יש לו משרד להשקעות בוול סטריט. ילמדו אותך, תלך, ילמדו אותך איך לקנות ולמכור מניות, זה נקרא day trading. אנשים קונים ומוכרים 20 פעם בשעה, קונה, מוכר, זה על שניות. אומר לי, מרוויחים? אני אומר לו, כן, אתה יכול להגיע למשכורת יפה, תלמד אבל טוב את זה. אומר, בסדר, הלך לשם, מתקשר אליי אחרי כמה ימים, אתה לא מאמין, איזה... מה זה, אני מודה לך ששלחת אותי לפה, איזה אנשים נחמדים, כמה כסף כבר עשיתי. לא, מה, כבר התחלת להרוויח? הוא אומר, כן, הנה, היום אני 7,000 מורווח, אתמול הרווחתי 13,000, שלשום הרווחתי 5,000. אני אומר לו, מה? כבר על הימים הראשונים? הוא אומר, כן. אחרי שבוע הוא מתקשר אליי, כבוד הרב, אל תשאל, שוד ושבר, שומו שמיים. מה אני חשבתי, מסכן, בטח בא לו מכה אחת, הפסיד את כל מה שהרוויח, ועוד. אומר לי, אני כל הזמן הזה חשבתי שאני מרוויח כסף, לא הבנתי מה הם אומרים לי, דמו, דמו, דמו. עכשיו התברר שאני בכלל לא קניתי באמת את המניות ומחרתי. זה הכל במעגל סגור. זה רק אימון. אימון, זה לא באמת שלח פקודה לוול סטריט, זה מערכת של המשרד. סימולציה. זה מי שאומר, אני דתי בלב. דתי בלב, זה מה שיקרה לך, תגיע לשמיים. מה הבאת איתך? כתוב, איש בל יעדר, לא? צועקים, איש בל יעדר. שכתוב שלא תבוא בידיים ריקות, בעלותך לראות את פני השם אלוקיך בהר הבחירה, נכון? איש כמתנת ידו, כן? אל תבוא בידיים ריקות, כתוב בפסוק. מה הכוונה? שאתה בא לשמיים, אתה מביא, אתה צריך להביא איתך תורה, גמילות חסדים, מידות, תיקון המידות, דרך ארץ, צניעות. יש הרבה דברים שצריכים להביא איתך לשמיים, כדי שיכניסו אותך. הפרשה הזאת, יש בה כמה דברים שכדאי קצת להעמיק בהם. בואו רגע נראה, לקראת הסוף אני גם אתן לכם זמן לשאלות, אפילו בנושא אחר. התורה מתחלקת לשישה סוגים שונים של מצוות. שישה סוגי מצוות שונים. יש מצוות אבסולוטיות בתורה. למשל, תפילין. אתה חייב להניח, כל יום. כן? יש מצוות שליליות, כגון לא תרצח, אסור לעשות, לא תגנוב, אסור לעשות. זאת אומרת, אם אתה סתם חי רגיל, אתה לא מגיע אפילו לניסיון הזה, לרצוח מישהו או לגנוב, אם אתה מטבעך אדם ישר, אז אתה באמת לא נתקל כל כך במצוות האלה. מתי אתה נתקל בזה? שאתה רוצה להרוג מישהו ונזכרת שכתוב לא תרצח, אז עמדת בניסיון. אבל אדם נינוח, רגיל, איך אומרים, לא קריזיונר, כמה פעמים בחיים הוא קיים מצוות לא תרצח? לא היה לו אף פעם אהבה אמינה לרצוח. גם אם לא הייתה תורה הוא לא היה רוצח, כמו הרבה גויים שהם לא מכירים את התורה והם לא הולכים להרוג. אז זה מצוות שליליות. יש מצוות שתלויות ברצון האדם. זאת אומרת, אתה קובע אם אתה תקיים אותם או לא. למשל, אתה רוצה לאכול בשר, אז עכשיו אתה מתחייב לשחוט. אל תאכל בשר, לא תצטרך לשחוט כל החיים. לא צריך ניקור, לא צריך כלום. לבדוק את הריאות, כל הדברים האלה, אתה לא צריך כלום. מי אמר שתאכל בשר? מישהו אחר שישחט. אתה לא חייב, אין לך חיוב מהתורה לשחוט. אני שחטתי פעם בחיים, לא שחטתי ולא אשחט. אז אם יגמרו כל השוחטים בעולם, ויהיה לי נגיד כמה כבשים בחצר, עדיין לא יהיה לי אומץ לשחוט אותם. אז מה יקרה? אני אהפך לצמחוני בעל כורחי. אני לא אשחט. לא כל אחד בנוי לשחוט. ראיתם פעם ששוחטים פרה מה קורה? אני היה לי תלמיד שזכיתי להחזיר אותו בתשובה, גם כן בריון. פעם בטעות היד שלו הוא עשה ככה, הכניס לי בצלעות חודש, הלכתי עקום. מראשו גוליית זה. אז הבחור הזה, מה היה העבודה שלו לפני שהוא חזר בתשובה? היה שומר פה בתל אביב במועדוני לילה ומכניס לאנשים אגרופים הורג אותם. מי שמתפרע במועדונים. אז אחד כזה נפל לי בידיים, עידנתי אותו לאט לאט. שיעורי גמרא קצת, זה מוסר. נהיה הדין, נהיה ירא שמיים. יום אחד הוא אומר לי, אני התחלתי ללמוד שחיטה. אז אחרי כמה זמן הוא באמת שחט פרה, קיבל הלם. איך שאתה שוחט את הצוואר של הפרה, מפלי הניאגרה מתפרצים לה מהצוואר, כמויות דם כאלה מחרידות. אם אני הייתי רואה כזה, עומד שם ורואה כזה דבר, אני לא יודע אם הייתי מתעלף, אני חושב שהייתי מת. לא מתעלף. לא כל אדם בנוי לזה. אז באמת, זה מצווה, אתה רוצה לאכול בשר, צריכים לשחוט. אין מה לעשות. מה עוד יש? יש מצוות שתלויות במצב מסוים, כגון יבום, חליצה. רוב האנשים לא זוכים לקיים את המצווה הזאת, אפילו אם הם ירצו כל החיים. קודם כל, מי אמר שיש לך אח? ואם גם יש לך אח, מי אמר שהוא יתחתן? ואם גם הוא יתחתן, מי אמר שימות בלי בנים? כבר, יש פה כבר כמה ספקות, כן? וגם אם באמת קרה כזה דבר, מי אמר שאתה תעשה את היבום? יש לך אחים אחרים אולי, הם יעשו. אחד מהם יעשה. זאת אומרת, יש פה הרבה, maybe. אולי יהיה. אולי. אז המצוות האלה, רוב בני האדם לא זוכים קיים אותם. יש מצוות של כהנים, אני לא כהן, אז אני לא אעשה אותם. וכו'. אז רואים שהמצוות האלה מתחלקות בתורה לקטגוריות. וזה אנחנו רואים הרבה מהפרשה הזאת, פרשת משפטים, איך המצוות האלה מתחלקות לפי קטגוריות שונות. מה שלא יהיה, רבותיי צריכים לדעת את זה. בן אדם צריך להיות אוהב מצוות ורודף אחר המצוות. עכשיו תראו, נכון שבתורה כתוב שאסור לזלזל כמובן באף מצווה, כי אתה לא יודע מה שכרן של מצוות, אפילו לפעמים דבר שנראה פשוט יכול להיות שהוא שכר גדול. אבל באמת אני לא הבנתי את זה אף פעם. בכסף כולם יודעים להשקיע. זה דירה שתביא 20% על הכסף שלך, וזו דירה שתביא 10% על הנכס. למה להשקיע 100,000 דולר על דירה שתביא 10% בשנה, שאפשר להשקיע בדיוק את אותו 100,000 בדירה שתביא 20% לשנה? אם יש את שני האופציות, הסוכן נדלן אומר לך, יש כאן דירה למחירה 100,000, יש שם דירה למחירה בעיר הסמוכה, גם כן 100,000. פה אתה מקבל שכר דירה 800 דולר בחודש, פה 1,600 בחודש. אתם מכירים שוטה אחד שילך על הדירה של ה-800 בחודש? לא, מה, אתה סדיסט? מציעים לך כפול על ההכנסה, על ההשקעה. אז למה במצוות זה לא ככה? אדרבה, אדם חכם ישקיע במצוות שהכי משתלמות. איזה מצווה הכי משתלמת בתורה? איזה מצווה בתורה מניבה הכי, הכי, הכי הרבה רווח? אף אחד מכם לא אמר לימוד תורה כנגד כולם. זה מדהים, מאות אנשים פה, אחד לא אמר. הוא אמר, הילד הזה מועד לגדולה, הוא גם היה אתמול בדרשה. מהשאלות שלו אתה רואה שהוא יהיה משהו גדול. כן, מגיל קטן כבר יודעים לאן הילד הולך, לאיזה כיוון. בכל אופן, אז באמת מהפשט הפשוט, מה שכתוב בתורה, לימוד תורה שם אותו על המשקל, ואת כל שאר המצוות בצד השני, לימוד תורה מכריע את כולם. לכל כלל יש יוצא מן הכלל. יש דבר אחד שמביא אפילו יותר רווח מתלמוד תורה. מהו? זיכוי הרבים. אבל לא סתם זיכוי הרבים. זיכוי הרבים שאתה תופס יהודי שהוא כמו גוי גמור, ואתה מלמד אותו תורה על ידי שאתה נותן לו דיסקים או ספרים או מה שצריך לתת לו כדי שיתעורר, ולקחת אותו והפכת אותו לשומר מצוות. מרגע זה והלאה כל המצוות שהוא ישמור בחייו, וכל המצוות שבניו ישמרו, ובנותיו, והנכדים, והנכדות, עד סוף כל הדורות, הכל בא לך לחשבון. זאת אומרת, אם החזרת חילוני, בן דוד, חבר, שכן, שותף, החזרת אותו בתשובה שנתת לו דיסק שעולה שקל, שקל השקעת בו, שני שקלים השקעת בו, מה זה משנה? סכום מגוחך. השקעת בו שקל, 30 שעות הוא שמע את הדיסק, חטפת בומבה של החיים שלו, איפה אני חי? אין לכם מושג כמה זה קורה כל יום הדברים האלה. כל יום אני מקבל אימיילים בלי סוף. השקל הזה הפך אותו מטומי לפיד לרב עובדיה. בדיוק ככה. הוא היה גומר כמו טומי לפיד, ועכשיו בעזרת השם יגמור כמו הרב עובדיה. בעוד כך וכך שנים. תחשוב, הנה תראה את הרב מאיר אליהו. בעל תשובה. תראה למה הוא הגיע ב-15 שנה. הרי אם לא היית יודע מי זה, והיית שומע דרשה שלו, לא אומרים לך שהוא בעל תשובה, לא אומרים לך שזה רק 15 שנה, לא אומרים לך את כל זה. אתה לא יודע בן כמה הוא, אתה לא יודע כלום. מי זה זה? זה אחד בן 70. בן 70? אוקיי, נו מה? אתה חרדי מלידה, אוקיי, בסדר. למד בישיבות הכי טובות, אצל הרבנים הכי טובים. מי לא יאמין? כולם הרי יאמינו. מה? הרבנים שלמדו 50-60 שנה לא נותנים כאלה פיצוצים. אז זו דוגמה. עכשיו הרי מישהו החזיר אותו בתשובה, נכון? עכשיו תאר לך, המישהו הזה שהחזיר אותו בתשובה, כמה הרב מאיר אליהו העשיר אותו. תחשוב, הוא לומד, נגיד, לא יודע, 15-17 שעות ביום, מכור לתורה, אוהב תורה, לומד תורה. הרב שלו, הוא ידיד טוב מאוד שלי, הרב בן פורט, הוא הרב שלו. הוא אמר לי, זה לא רק זיכרון. הוא משנן וחוזר על החומר, שם מדבקות על הקיר, הולך, חוזר, שעות על גבי שעות. לא סתם אל הנמניה, זה לא מספיק זיכרון טוב. כי התורה היא רחבה מן הים, זיכרון, לא זיכרון, זה לא מספיק, צריכים לשנן את החומר. אז רק מעצם הלימוד היומיומי הזה, שזה כל כך הרבה שעות, וכל שעה זה 60,000 מצוות. תאר לך לבן אדם שזכה להחזיר אחד כזה בתשובה, כמה מאות מיליארדים של מצוות כבר הרוויח. יכול להיות שזה סתם איזה יהודי פשוט אולי. בא נתן לו דיסק שניים, בקושי דתי. גם אנשים שהם דתילונים נותנים דיסקים. דתילוני נתן ליהודי עם נשמה גבוהה, עם פוטנציאל, נתן לו דיסק. היהודי הזה נהיה ענק בתורה, מחזיר אנשים בתשובה, לא יודע מה. הדתילוני הזה בעולם הבא יישב ליד רבי עקיבא. אחרי שישלם על כל העבירות שלו כמובן. אבל שיתחילו לשלם לו את שכרו, הוא מרוויח, זה נקרא באנגלית residual income. אתם יודעים מה זה residual income? שמעתם פעם את המושג multi-level marketing? פירמידה, יפה מאוד. פירמידה, יש את משה בראש הפירמידה. משה צריך להכניס שני אנשים, תחתיו. הם צריכים לקנות ערכת קוסמטיקה, נגיד. כל אחד שם $500. קונה את הערכה. כמו שכבר הרוויח על החמש, נגיד שהערכה הזאת עולה לו 200, הוא כבר הרוויח 300 על כל אחד. עכשיו השניים האלה, גם כל אחד מכניס שניים. אז נהיו ארבעה. אז הם מרוויחים על השניים שהם הכניסו, והוא מרוויח גם על השניים קצת פחות. והשניים שהם הכניסו, כבר הכניסו ארבעה, אז הוא מרוויח גם על הארבעה. והארבעה הכניסו 16, אז הוא מרוויח גם על 16. זאת אומרת, עד כל עוד הפירמידה הולכת וגדלה, נכנסים לו כספים מכל הכיוונים. למה הקדוש ברוך הוא עשה כזה ביזנס מוזר? בן אדם יכניס שני אנשים לפירמידה והולך לישון עד יום מותו. והכסף זורם. אני מכיר כאלה אנשים באמריקה, התעשרו רק מהשטויות האלה. מהבלוף הגדול הזה שנקרא פירמידות. מה? או, הקדוש ברוך הוא מראה לך שזה מוחשי. שאתה תשקיע בלהציל ליהודי אחד, זה מה שיקרה בדיוק. הוא, הבנים שלו, הנכדים שלו, עד סוף כל הדורות. דבר מדהים. ואיפה זה כתוב בתנ״ך, מי יודע? אברהם אבינו. בגמרא כתוב בבבא בתרא, גדול המעשה יותר מן העושה. אבל זה חז"ל. אני שואל איפה בתנ״ך כתוב. לא שיש הבדל, כן, חלילה. כל מה שחזל אמרו אי פעם, זה תורה 100%, בלי שום חלילה הנחות או סטיות. עדיין, כתוב שאברהם עשה נפשות בחרן, אבל איפה בתורה כתוב שזה דבר כזה גדול? מה כתוב? גם זה קצת, זה, אתה יכול להגיד, זה שהוא שמר מצוות, לא זה שהוא החזיר בתשובה. איפה כתוב בתורה שמשלמים לך על דבר שעשית אפילו אחרי שנגמרה המצווה? חזק. איזה כישרונים יש פה. משלם לאדם כפרי מעלליו, לא כמעלליו. אם היה כתוב כמעלליו, אכלנו אותה. בעצם זה לא בטוח, כי זה הולך לשני הצדדים. משלם לאדם כפרי מעלליו, פירוש, עשית משהו, הכנסת בן אדם לישיבה, בעוד 20 שנה נהיה רב גדול. כל מה שעכשיו הוא מלמד ומחזיר אנשים בתשובה ומקרב אותם ומביא אותם, אתה מקבל על הפרי של המעללים שלך. אחד מהמעללים שלך היה להכניס את החילוני הזה לישיבה, לבעלי תשובה ולהציל את נשמתו. בעיה שזה גם לצד השני ככה. הוצאת החרדים מהישיבה. בוא, יש לי עבודה טובה בשבילך. מה יצא לך מזה לשבת ללמוד כל החיים? נו די, מספיק, כמה למדת כבר? בוא, בוא, אני אתן לך עבודה, מה נעשה? תעזור לי, אני יש לי, תנהל לי את הנכסים, יש לי נדלן, יש לי זה, תרוויח טוב, כמה? 30,000 בחודש. מה? אני מרוויח עכשיו 2,000 שקל בחודש בתור אברך. 30,000? כן, ויהיה לך אותו צמוד וזה. איך אומרים, פיתה אותו. זה הלך, התחיל לעבוד בנדלן. שנה, שנתיים, שלוש אחרי, מה? פוגשים אותו ברחוב. עגיל באף, נזם. עגיל פה, עגיל פה, עגיל פה. טוב שלא הכניס עגיל בעין גם. מה קרה? אתה היית בשיעור ככה עם האצבע. מה הולך פה? קשה, כבוד הרב, זה לא מה שהפעם. מי אחראי על זה? זה שהציע לו עבודה. הציע אותו מהישיבה. אתה מוציא בן אדם מהתורה? בן אדם עכשיו מחובר למכשיר החייה. מה זה תורה? כי הם חיינו ואורך ימינו, זה החיים. אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אתה מנתק אותו מכשיר החייה, אתה רוצח. אתה רוצח. עכשיו, מי שמנתק בן אדם מהתורה, הוא אחד שהוא לא רק רוצח, הוא רוצח המונים. איך אנחנו שונאים רוצחי המונים? נאצים, דאש, כל אלה שרוצחים המונים בלי חשבון? מי שמבטל תורה לאנשים, הוא לא רוצח של אדם אחד, הוא רוצח המונים, ג'נוסייד. מאיפה אני יודע את זה? מי יכול להביא לי ראיה מהתורה, נו? אם אתם מכירים אותי, אתם, אני לא אומר סתם דברים. אם זה נשמע לכם מוזר, חכו עוד שתי שניות, תראו את המקור. נו מה, איפה זה כתוב בתורה? זה נכון, זה ראיה יפה, אבל זה לא, לא על זה התכוונתי. ביטול תורה כנגד כולם, בסדר. יש ראיה מוכחת מהתורה. זה הכתיעו אותם עם בחורות. אני עכשיו מדבר על ביטול תורה. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ברית התורה שלומדים יומם ולילה מסביב לשעון, אם לא היו לומדים תורה בעולם מסביב לשעון, העולם חוזר לחורבן, לתוהו ובוהו. כל העולם היה מתבטל. זאת אומרת, מי שלומד תורה מציל ומגן על העולם. מי שמפסיק ללמוד תורה מחריף את העולם. מי שגרם לו להפסיק ללמוד תורה ולעוד כמה מאות אחרים, הוא רוצח המונים ומסכן את כל כדור הארץ. הבנתם? עשו חשבון פשוט. אנחנו לומדים את זה ואנחנו מבינים גם את ההיגיון של זה, אבל שזה מגיע במבחן המציאות, לא כל כך עומדים בזה. אבל חכם בן ציון אבא שאול, זצ"ל, מה שלמד, ככה הוא חי. לא היה אצלו תורה של ספרים ותורה של מציאות. למד וקיים. כך צריך להיות, כך אני חי. שאל אותו הבן דודה שלי, שאמרתי לכם שהייתי אצלו היום, שאלתי, אני עוד לא אמרתי לכם את התשובה שהוא נתן לי על הזוהר, חכו, נחזור לזה עוד. שאלתי אותו, תגיד, הוא אומר, אני שאלתי את חכם בן ציון שאלה. שאלתי אותו, איזה מצווה קשה לכבודו לשאול? זה קצת עזות, לשאול את הרב שלך, איזה שאלה קשה לכבוד הרב לשמור. מה אתם חושבים? מה הוא ענה לו? אמר לו, יש מצווה אחת שאני לא יכול להבין איך אפשר לעמוד בה. מה? איך אפשר בזמן שאדם יושב בבית הכיסא בשירותים, כמה דקות לא לערער בדברי תורה? איך אפשר כזה דבר? משגע אותי זה. זה מלחמה, מלחמת חורמה. מהשנייה שאני נכנס לשירותים, צריך לקחת איתי איזה משהו, חשבונות, משהו, כדי שהראש שלי יעסוק בזה, למה אם אני אשב סתם, ככה אסתכל על הקירות, מיד הגמרא קופצת לי לראש. כי הם חיים את הגמרא, חיים אותה, זה החיים שלהם, כל נשימה ונשימה. איך אפשר? ככה זה אומר, כל הזמן העיניים שלו היו מתרוצצות, כל הזמן, ככה, אתה רואה, הוא חושב, סוגיות. פעם אחת הוא יצא מהבית כנסת, בשבת בבוקר, במקום לעלות לבית שהיה 20 שניות מהבית כנסת, מצאו אותו שעתיים הליכה בצד השני של ירושלים. פתאום רואה אותו איזה אחד הולך ככה בחוב, עם העיניים מתרוצצות, חכם בן ציון, מה כבודו עושה פה? איפה אני? אתה שעתיים הליכה מה? יש איזה ברית, משהו? לא, אני שכחתי את עצמי. הוא היה עסוק בסוגיה, שעתיים הוא הלך, שעתיים הוא לא הפסיק לשנייה לחשוב, כי אם הוא היה מפסיק לשנייה, הוא כבר היה מבין שהגיע ללמיד רחוב. פשוט הוא לא נמצא בעולם הזה. הנה לך ראיה. אשתו של הרב שח שלחה אותו לקנות אבטיח. הוא הלך לקנות אבטיח עם גמרא. מה אני עכשיו לחכה בתור? הוא לומד גמרא. כשהוא חזר, מה עשה שהיה? אשתו פותחה את הדלת, הוא ככה עם היד, ועם הגמרא ביד. אומרת לו, שלום, איפה האבטיח? הנה, וואי. נפל לו האבטיח, הוא לא הרגיש. הוא אפשר שקוע בגמרא. הראיה הכי טובה שראינו בעיניים, שבן אדם שבאמת לומד לשמה, הוא לא נמצא בעולם הזה. לא נמצא פה. הרב עובדיה היה שקוע בגמרא, מי נכנס לבקר אותו? ביבי. ביבי וכל השומרי ראש של השבק. עומד שם ביבי דקות ספורות, דקות. זה דקה, זה הרבה זמן לעמוד ליד בן אדם, הוא לא מרגיש אותה, עומד לידו בחדר. עמד ביבי שם, ביבי לא חלם שזה ייקח איזה 5-10 דקות. הוא חשב שכל הסיפור ייקח 20 שניות, אל תפריעו לרב, עד היום הוא מצטער על הפדיחה הזאת. הוא אמר לשומרי ראש, אל תפריעו לרב. חשב, עוד 10 שניות, ירים את הראש. כמה דקות הוא עמד שם, נבוך, והרב לא הרגיש שהוא שם. עד שבסוף, לא יודע מה קרה, פתאום הרב ירים את הראש, או, ברוך הבא. הוא לא הרגיש שהוא שם. איך אפשר כזה דבר? שומרים ראש, מסתובבים מסביבך עם הווקי-טוקי, מדברים, זה... מה, אפשר כזה דבר שבן אדם ייכנס אצלו ראש הממשלה והוא לא ירגיש? זה בווידאו ראינו בעיניים. בעיניים ראינו. שאלתי את הבן דודה שלי, תגיד, איך עזבו הלכה של מסורת, שיש עליה מסורת, ופתאום התחילו לעשות כמו הזוהר, כמו הארי? והרי זה נגד הכללים, אין על זה מסורה, לא היה על זה מסורה. אמר לי, כן יש על זה מסורה, איש מפי איש, אבל אצל בודדים. בודדים כן היה להם את זה. זה לא הגיע לרמב"ן, זה לא הגיע לרב סעדיה גאון, אבל זה הגיע לכמה מהאנשים. ודבר שני, הוא אומר, שהזוהר עצמו ענה על השאלה שלך. מה? שהזוהר אומר שהחוכמה הזאת היא לא נכתבה בשביל זמנם. היא נכתבה בשביל אחרית הימים, בשביל סוף הדורות, שיצטרכו לעסוק בחוכמה הזאת של הקבלה, בגלל שהרמת סיטרא אחרא בעולם יהיה כזה גבוה, שכדי שאפשר יהיה לעמוד בזה, עם כל הערב רע והשלטון שלהם והרוע שלהם והחוסר הצניעות ומה שקרה בעולם, זה צריך לאזן את המצב, אם לא אין לעולם הזה קיום. אז כל התיקונים האלה, כל הדברים שעושים, זה בעצם מאזן את המצב נגד כל מה שקרה פה, שזה סדום ועמורה. יש שאלות על מה שדיברנו, על מה שלא דיברנו, לפני שמסיימים. שאלות, בעיות, סתירות, קושיות. לא שומע. אני עוד פה. מחר אנחנו ברעננה, שבת אנחנו, יש לנו שבתון ביבנה הירוקה. יום ראשון אנחנו ברמת גן. יום ראשון יש איזה אירוע מיוחד, הבנתי. אם אתם זוכרים, לפני חודש וחצי, פיצצו פה איזה עבריין אחד עם פצצה ששמו לו במכונית, הדביקו לו. ראיתם את זה באירוח, המכונית מתפוצצת. בשכונת התקווה זה קרה, כן. מסתבר שאבא של הבחור הזה שנרצח, ואח שלו התחזקו מהדרשות שלי. ואחרי שזה קרה, היה שם סמנכ"ל הידברות, עומד ליד האבא הזה, והתקשר אליי, שאני אדבר איתו, כאילו, נחם אותו וזה. אני התקשרתי, כלומר, הוא התקשר אליי, אני הייתי אמור נחם אותו, והוא ניחם אותי. ורוב שהיה לו ככה אמונה, ודיבר חזק וזה. בקיצור, הוא אמר, אני רוצה שתבוא לדבר, לעשות ערב התעוררות, להביא את כל המאפיה, כולם במכה. אולי באמת המשיח יבוא עם שני. אם יבוא באמת כל המאפיה, שני דברים יקרו. או אחד, הם יחזרו כולם בתשובה והמשיח יבוא יום שני, או שאני כבר לא אהיה פה יום שני. כבר היה לי איזה מקרה כזה פעם. היה לי מקרה כזה שיש איזה ידיד שלי שהוא העסיק איזה מישהו, עשו הסכם שהוא יעבוד 6 חודשים בחינם, יבנה את העסק, אחרי זה הוא יקבל חצי מהעסק. אבל 6 חודשים בלי מזכורת לבנות את העסק. זה היה הסכם. הוא עבד באמת תקופה, ראה, פתאום הוא איבד תקווה על העסק. ראה שהעסק לא יצליח. ככה הוא חשב. יום אחד אמר לו לחבר הזה שלי, אני עוזב. הוא אומר, מה אתה עוזב? אני לא מבין בעסק. אתה עוזב, אני מפסיד פה $200,000 השקעה. אומר לו, אין, אני לא יכול לעבוד פה, זה לא בשבילי. אומר לו, אבל מה, אתה עוד מעט, אתה תתחיל להרוויח כסף, לא נשאר עוד הרבה זמן. עזוב אותי, לא רוצה כלום, הלך. המסכן הזה, בעל כורחו, נאלץ ללמוד את הביזנס תוך כמה ימים. ביזנס שצריך לדעת בו. איך שהוא הציל את הביזנס, והביזנס הצליח בסוף. מה קרה אחרי 1.5 שנה שהוא ראה שהביזנס הצליח? החתול חזר אל הקוטג'. בא אליו, איפה החלק שלי? חלק שלך, נבל. אתה עוד רוצה חלק? אתה באת להזיק, שור מועד אתה, מה זה? לא, מגיע לי זה, אני, זה רעיון שלי, הכל טוב ויפה, נטשת באמצע, הפסדת את הכל. כתוב את זה בספר יחזקאל. בשוב הצדיק מצדקתו, לא תזכרנה לו כל צדקותיו. הפסדת את הכל, חזרת בשאלה, הפסדת הכל. אמר לו, לך, מה הוא עשה? הלך למאפיונרים, מאפיה. שלח לו איזה רוצח אחד, אומר לו, תשמע, אתה צריך לתת לו את הכסף, אם לא יהיה לך עסק איתנו. אנחנו מתחילים, שורפים את האוטו, אחר כך את הבית, אחר כך אנחנו הולכים על הילד, אחר כך גם עליך נבוא, נשרוף גם את החנות, ככה הם מדברים, נו. ההוא נכנס ללחץ שאנשים בצרות, למי הם מטלפנים? אליי. כל היום אני רק שומע צרות של אנשים. כאשר אליי, אל תשאל מה קרה, אני לא יודע מה לעשות. גם אין לי איך לתת לו, הביזנס רק התחיל להרוויח. מי זה הבן אדם? קוראים לו כך וכך. הוא בעל הבית של העסק הזה והזה, שמעתי עליו. מה זה משמיים, כמה ימים לפני עשיתי דרשה באיזה בית, בבית של איזה זוג שמתעסקים בנדלן, והבעל הבית שם סיפר לי שנכנס לו שותף בעסק, בכפייה. שלום, נעים מאוד, אני השותף שלך. מי אתה? מהיום והלאה, אני בא כל חודש, בראשון לחודש, אתה נותן לי 50% מהרווחים. מה? שמעת? הנה אני, תברר מי אני. מה אתה יכול לעשות? או תיתן או תמות, 1 מה-2. ככה הם עושים. גם פה בארץ, זה נקרא פרוטקשן. פרוטקשן, שהם פוחדים, מאיימים. הם באמת עושים דברים, הם שורפים. אנשים פוחדים להתעסק איתם. אז עכשיו, במצב כזה, הבן אדם הזה בצרה, הוא לא יודע מה לעשות, אני פתאום נזכרתי שהבחור ההוא סיפר לי שהמאפיונר הזה נהיה שותף שלו. מיד התקשרתי לבחור, תגיד, אתה יכול לסדר לי פגישה עם המאפיונר הזה שנהיה שותף שלך? הוא אומר, מה, הוא כל שבוע מחליף טלפון. אלה לא מסתובבים עם אותו מספר, הם כל שבוע מחליפים מספר טלפון פריפייד הם לוקחים. הם לא, הם פוחדים שעושים עליהם ציטוטים וזה. אם המספר שלו עוד נשאר והוא יענה, זה יהיה נס. כי אני לא יכול להשיג אותו כל החודש, הוא בא בראשון לחודש, או ששולח מישהו, לוקח את החבילה שלו והולך. אמרתי לו, תעשה טובה, זה פיקוח נפש. תוך 10 דקות סידר לי איתו פגישה. התקשרתי למאפיונר, אמרתי לו, תשמע, בן אדם הזה, אתה לא יודע את כל הפרטים, זה לא ככה וזה. לפעמים מאפיונרים, רוצחים, סוחרי סמים, מתעסקים בזנות, אונסים אנשים, הורסים להם את החיים. יש להם צד אחד נאצי. הצד השני שלהם מכבדים רבנים, פלא פלאים. איכשהו שמע רב מתקשר אליו, דיבר בכלל בדרך אחרת שהוא מדבר עם אנשים. אומר, תשמע, כבוד הרב, אני אין לי בעיה, אם אתה חושב שזה לא בסדר, אני מוכן לשבת איתך ביחד, נביא את שניהם ונגיע לפשרה. אמרתי, או, כבר התקדמנו. אמרתי, בסדר, איפה? אומר לי, זה הכתובת, תביא אותו מחר בשעה כך וכך, אני אביא את הבחור גם. אני מגיע לשם, חשכו עיניי. אני רואה איזו שכונה של וילות על המים, מלא מכוניות בחוץ, שומרי ראש, רולס רויסים. איפה? אתה יורד פה למרטף. אני נראה לי, עשו לי פה כיפה אדומה, אני פה לא יוצא אני. איך שאני יורד במדרגות, כבר עשיתי וידוי. שיר המעלות, איך תדע, אולי הוא התעצבן שהתערבתי, אני יודע מה, אני יודע מי זה האנשים האלה. ירדתי בפנים, הוא קם לכבודי, כבוד הרב, נעים מאוד, שיב אותי ככה, שולחן, זז מהכיסא שלו, נתן לי לשבת, אומר להם, אני לא מתערב, ככה אומר לו, לבן אדם שהביא אותו, מה שהרב פה פוסק, אני אומר אמן. אז לי שמענו את שני הצדדים, עכשיו תראו, אם אני הייתי אומר שלא מגיע להו כלום, תפסת מרובה, לא תפסת, כן? בסוף פסקתי לו שייתן לו 60,000 דולר במקום 200,000 דולר, ב-12 תשלומים, אמרתי, יאללה, תתחבקו, תעשו לך, ובזה זה נגמר. ובאמת כך הוא הסכים. אז ויתרו לו על 200,000, שילם 60 בתשלומים. אבל גם החיים שלו ניצלו. מי יודע איך זה נגמר. וקיצור, רבותיי, המציאות של העולם היא שאפילו אנשים הכי פושעים והכי רחוקים, יש להם את הנקודה היהודית הזאת בתוך הלב. כמו שאברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, ימחו על קדושת שמך, שים אותם בניסיון כזה, תראה איך מתים למען השם. מתים למען השם. אתם שומעים? אתם יודעים, במלחמת ששת הימים, לא יודע אם אתם יודעים, כל התחזיות פה היו קודרות. רבין היה רמטכ"ל, רבין קיבל התמוטטות עצבים. הוא ישן מהבוקר עד הלילה רצוף סיגריות, שתה אלכוהול, הוא איבד שליטה. בן גוריון היה וכל אלה שלפני, מבצע קדש, סליחה, זה היה מבצע קדש. הכינו 60,000 קברים. פארק לאומי ברמת גן, תכננו להפוך אותו לבית קברות. הכשירו את פארק לאומי ל-40,000 קבורות. אתם ידעתם את זה? ועוד 20,000 קבורות במקומות אחרים, הכינו ארונות קבורה. היו בלחץ אטומי. ואז התחילו הניסים, והיה כל מיני ניסים. אני לא יודע את כל הפרטים, אני רק רוצה להגיד לכם מה קרה פה. והיו פה ניסים, משהו לא מהעולם הזה. והחיילים שהלכו להילחם, אמרו לבחורי ישיבות, תפללו ועלינו חזק, תלמדו עלינו תורה חזק, שנצליח בקרב. השאירו 12 מטוסים להגן על המדינה, זהו. כל השאר הלכו, התקיפו ממצרים, הרסו להם את כל אסדות תעופה, תוך שעה. מלחמת ששת הימים הייתה באמת מלחמה של כמה שעות. זה לא ששת הימים. תוך כמה שעות הוכרעה המלחמה. 197 מטוסים מצרים הרגו. גמרו אותם על המסלולים, עשו להם בורות של 1.5 מטר במסלולים. גמרו אותם, ניסים שהיו שם, הנונמן לא עבד, לא ירו נונמן אחד. למה? היה שם איזה גנרל עיראקי, צריך לנחות, אמר משעה זאת עד שעה זאת, שהנונמן יסגרו את הכל שבטעות לא יראו עליי. בדיוק בזמן הזה התקיפו, והם בכלל לא ידעו מזה, זה לא היה איזה מידע מודיעין. היה פה ניסים שהשם עשה. למה אני מספר לכם את הסיפור הזה? כי בזמן צרה, הטייסים החילונים, הטייסים הקיבוצניקים, המילואימניקים שונאי התורה, מה אמרו לבחורי ישיבות? לא אמרו להם, אתם פרזיטים, לכו לעבוד, אנחנו מממנים אתכם, לא, לא. כי בזמן אמת, אמרו להם, תתפללו עלינו, שנצליח, תפללו, תעשו תפילות, לימודים. למה? אני אמרתי פעם, בבתי חולים כולם דתיים. לך למחלקה סרטן בניו יורק, יורק אבניו, שים כובע שחור ותראה מה קורה. ואם יש לך זקן, עוד יותר טוב. תראה מה קורה שם. אני בעצמי זה קרה לי. הלכתי לבקר שם איזה מישהו שהיה בשעות האחרונות שלו. הייתם צריכים לראות כל הקרובי משפחה של החולים רצו אליי. תברך את זה, תברך את זה, בוא את זה, תפלל על זה. גויים. אני אומר, אבל אני לא קומר. יומן אוף גאד, אומרים. מה זה משנה? ואני בלב שלי חושב תמיד כמה שלבים לעומק. אני אומר, מעניין כמה החולים האלה שעכשיו מתחננים לברכה ושהתפללו עליהם, מעניין כמה הם גידפו את התורה ואת השם במהלך חייהם. כמו שקורה פה היום באינטרנט כל דקה, או בטלוויזיות, או בכל המקומות האלה. מי יודע כמה הם ביזו את התורה, וכמה הם מדברים נגד הרבנים, וכמה כתבו באינטרנט נגד, ועכשיו, בזמן שהם עומדים למות, למי הם קוראים? לרב. אתם יודעים, היה מעשה אחד כזה בניו ג'רזי, ובזה נסיים. מעשה מדהים. היה איזה אחד אמריקאי, יהודי על הנייר, אבל לא במעשים. רפורמי. נשארו לו כמה שעות לחיות, יום, יומיים, זהו. אמר להם, אני רוצה לדבר עם רב. בבית חולים, בניו ג'רזי. שאומרים שבן אדם סופני עומד למות, ואומר לרופאים ולחולים שהוא רוצה לדבר עם רב, למי מתקשרים? לאיזה רב מתקשרים? חבד. זה הדבר היחיד שהם שמעו עליו. לא יודעים מה זה יהדות, מה זה רבנים. שומעים חבד, זה מה שהם יודעים. כל פינה רואים חבד. אבל, בגלל שהם ידעו שהבן אדם הזה, הוא היה רפורמי, אז אמרו, יש לך איזה בית כנסת שאתה הולך אליו בחגים? אמר, כן, אני הולך לבית כנסת כך וכך. הוציאו מהטלפונים את המספר של הרב, התקשרו לרב הרפורמי, אומרים לו, אחד מחברי הקהילה שלך עומד למות, הוא מבקש שיבוא רב לדבר איתו לפני שהוא מת. אמר, אני מצטער מאוד, אני מאוד עסוק, אני לא יכול לבוא. אז עכשיו שראו שאין עם מי לדבר, חיפשו מספר, מצאו מספר של איזה רב חבדניק, הוא גר בטנפליי, בניו ג'רזי, ליד אנגלווד. קרוב למנהטן, מי שמכיר. ענה חבדניק, רב צעיר. אומר לו, אתה מוכן לבוא לדבר עם מישהו שעומד למות פה? איפה זה? לא רחוק, בית חולים בניו ג'רזי. אוקיי, אני בא. בא לשם, נתן לו צ'ק 400 מיליון דולר. בשביל זה הוא רצה רב. אין לו ילדים, אין לו כלום. והוא בנה שם בית כנסת, בגודל של הבית כנסת הזה, אבל בית כנסת מפואר, לא 5 כוכבים, 10 כוכבים. אני זכיתי לדבר שם פעם אחת. סיפרו לי את המקרה של הבית כנסת הזה, איך בנו אותו וזה. ויש שם פעיליות וכל מיני כאלה דברים. ואמרתי לבן אדם, אמרתי לכם, אני תמיד אוהב להסתכל על עוד פרטים, לא על רק מה שבולט. אמרתי, מעניין כמה הרפורמי ההוא שלא רצה ללכת, יושב ובוכה עד היום. עד היום יושב ובוכה. כן, שאלות. לפי ההלכה צריכים לדון את כל הרפורמים כאילו הם גויים. כולם, בגלל שהם מתחתנים כבר מעל 7 דורות עם גויים כמעט כולם. ואין להם חזקה של יהודים. הם לא מקפידים, לא אכפת להם, יהודים גויים. אני לא, תראה, אני לא אומר שכל בן אדם רפורמי הוא בן אדם רע, או בן אדם אכזר, או בן אדם גנב, או רוצח, או אנס. זה לא מה שאני אומר. אני רק אומר שכיוון שהם כבר 200 שנה מנותקים מהתורה ומההלכה, הם אוכלים ביום כיפור, הם נוסעים באוטו בשבת, מנגנים בפסנתר בשבת, מביאים כמרים ומחתנים יהודים עם גויות ביחד עם כומר, עושים בר מצווה לכלבים, שמים להם תפילין על הראש, מחתנים בחורות עם כלבים, תראה ביוטיוב, הוא אומר, היא שמה לכלב טבעת, כאילו מביאים טבעת, שמים לה על היד, והכלב נהיה הבעל שלה. זה מה שהם עושים, אתה מבין? אז עכשיו אני שואל אותך, אתה רוצה לקבל כאלה אנשים לעם ישראל? אז בוא נתאבד כולנו ונגמור עניין, או מה? אתה רוצה שאלה ייכנסו ויתחתנו עם הילדים שלנו, הטיפוסים האלו? חוץ מזה שכמעט כולם שונאי ישראל ואוהבי ערבים, אוהבי פלסטינאים, הם נגד הממשלה פה, נגד מה שקורה פה, הם בעד מצעדי תועבה, בעד כל הרע שבעולם. הבנת? אז גם עוד פעם אמרתי, היה שווה ללך להחזיר אותם בתשובה אם היית יודע שהם יהודים. בעיה שכמעט כולם גויים. מה עכשיו תלך? תשקיע בו שנה עבודה, בסוף בכלל הוא מזרע עמלק. אמא שלו גויה, סבתא שלו גויה, סבתא של סבתא שלו גויה. מה אתה... אתה לא... הבנת מה הבעיה פה או לא? זה המציאות. גם כמו הרוסים שהביאו פה לארץ, הרבה מהם מסכנים, הם בעצמם לא יודעים אם הם יהודים או לא. שואלים אותם, כשהם מגיעים פה, סבתא שלך הדליקה נרות, עשתה משהו? וואלה, לא. ברוסיה אסור היה לעשות ברית מילה. הדת היה נגד החוק, זה קומוניזם. אז כבר כמה דורות לא היה שום יהדות איפה שהם גדלו. אז הם לא יודעים. הם אומרים, לא, אנחנו לא ראינו שום דבר יהודי, כלום. אני כבר זכיתי לכמה כאלה לעשות להם ברית מילה. בגיל מאוחר מאוד. להביא אותם לברית מילה, לשכנע אותם להסכים. זה לא פשוט בגיל כזה. ממש כלום הם לא ידעו. אתה מבין? אז עכשיו אני אומר, לך עכשיו תדבר עם רוסים, תדבר, תדבר. יושבים לך שם 100 איש, 80 מתוכם לא יהודים. אתה מבין? אז מה עכשיו תחזיר אותו בתשובה? אסור שהוא ישמור שבת. אסור שילמד תורה של יהודים. יש גמרא בסנהדרין נון ח' נון ת', גוי ששמר שבת חייב מיטה, גוי שלומד תורה חייב מיטה. גמרא אומרת. צריכים רק להסביר שמותר לגויים ללמוד חלק מהתורה, למשל בריאת העולם. אין בעיה שילמדו. דברים כלליים, אין בעיה שילמדו. מה שאסור להם זה ללמוד דינים ספציפיים של עם ישראל. הלכות נידה, הלכות כשרות, הלכות שבת, דברים כאלה, הבנת? שמיועדים אך ורק לעם ישראל. אבל הדברים הכלליים, מוסר, תקינה, תאווה, כבוד, זה דברים של כל בני האדם. השם מעוניין שהגויים לא יהיו גאפתנים, שלא יהיו כעסנים, שלא יהיו רוצחים. איפה הם ילמדו את זה אם לא בתורה? אתה מבין? אין הרבה מה לעשות עם הרפורמים, זה מה שנקרא מעוות לא יוכל לתקון. זה כבר מעבר לשלב שאפשר לתקן, לצערי הרב. הלוואי שזה היה ככה, אבל זה המציאות. עוד שאלות. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך משהו, אתה יודע, הרפורמים זה לא מהיום אתמול. אתה יודע, היה ליל הבדולח בגרמניה, מעל 70 שנה, שרפו 1,200 בתי כנסת בגרמניה, ואוסטריה והאזור. אתה יודעת שכל ה-1,200 בתי כנסת ששרפו, כולם היו רפורמים. כולם. אחד מהם לא היה אורתודוקסי. אתה יודע מה קרה עם הגרמנים, מה עם היהודים הגרמנים לפני השואה? לא מספרים לך את זה פה, בחדשות. עליי כעסו שאמרתי ש-80% היו גויים. אבל בתוך תוכם הם יודעים שאני צודק. 80% נישואי תערובת בגרמניה. ביטלו את ירושלים מהסידור, החליפו אותה בברלין. לא היה אחד בגרמניה עם שם יהודי. כולם קראו לעצמם שמות גרמניים. אין, לא היה שום קשר בינם יותר לבין הקדוש ברוך הוא ולבין התורה. זה מה שהיה כמה דורות לפני השואה. את זה לא מספרים כמובן. רק באים בתלונות. כן? זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. הטמטום של האנשים מסלפת להם את הדרך שהם הולכים ונהיים רשעים וכופרים, ובסוף שאני מנחית עליהם את המכה, על מי הם מתלוננים במקום על עצמם, עליי. ועל השם יזעף ליבו, הוא זועף. איך הם אומרים? איפה היה השם בשואה? איפה היה? כתוב בתורה מפורש שתהיה שואה. וגם כתוב למה, וזה בדיוק מה שקרה. אם לא היה כתוב, אז היה שאלה. איך קרה כזה דבר? אבל אם כתוב לך את זה בפרשת וילך, ודרך אגב, לא רק שזה כתוב, בתוך הקטע הזה שהשואה מתוארת בתורה, לא לשכוח, זה 3,200 שנה לפני השואה, זה כתוב כבר בתורה. שם המילה השואה מוצפנת בדילוק שווה של 49 אותיות. בקטע שמתאר שואה, יש לך ה, 49 אותיות שין, 49 אותיות וו, 49 אותיות א', 49 אותיות ה'. השואה. על זה אני מדבר. זה השם אמר למשה, אינך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר, ועזבוני, ואומרו אין אלוקים, אין אלוקים בקרבנו, כן, אסתר אסתיר פניי מהם, כל הפסוקים האלה. אתה יודע, יש איזה גרמני אחד, לפני שהוא מת, הוא היה חייל אס-אס. לפני שהוא מת, היה לו קצת רגשי חרטה. בליל הבדולח, שהם נכנסו לשרוף את הבתי כנסת, הם לקחו, הוציאו את התורות וגזרו אותם, ועשו מהתורה נרתיקים לארנקים שלהם, כי זה מאור. עשו מזה כיסויים, לקחו, גזרו קטעים. אז אומר לו הגרמני לבן שלו, תעשה לי טובה, הנה הדרכון שלי, עשיתי לו כריכה מספר תורה של היהודים. תמצא איזה יהודי ותיתן לו את זה. והדרכון הזה התגלגל בין כמה יהודים עד שהגיע אליי. ואתה יודע מה כתוב שם? בדיוק הקטע שמתאר את השואה. אינך שוכב עם אבותיך, אסתר, אסתיר פניי מהם. הקטע הזה שמוצפן שם המילה שואה, זה היה הכריכה שהוא חתך. הוא לא ידע מה הוא חותך. והשם גלגל שהוא החזיר את זה לבן שלו, שהחזיר את זה לאחד, וזה הגיע לאיזה מיליארדר אחד, ואיזה תלמיד שלי היה יושן אצלו בבית, והוא הגיע עד אליי בסוף. אתה שומע? יש לי את זה עד היום, תקע את הדבר הזה, הכבאתי אותו באחד הארונות. מבהיל, מבהיל. ככה הם עשו. עוד שאלות? ברוך השם, כולם בהלם. רבותיי, חייבים לבוא להשתתף בשיעורי תורה כל לילה, לא רק שבא איזה דרשן. כל לילה, ולהביא עוד אנשים. גדול המעשה יותר מן העושה. תודה רבה, כבוד הרב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה עליהם תורה.